לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין בהלכות עבדים בפרק השביעי. הלכה א' אומר הרמב״ם, גט שחרור צריך שיהיה עניינו דבר הקורט, המבדיל, המנתק בינו ובין אדוניו, ולא יישאר לאדון בו זכות, שתוכן הגט יעסוק כולו בזכות העבד ולא בזכות האדון. לפיכך, הכותב לעבדו עצמך וכל נכסי קנוין לך, חוץ ממקום פלוני או חוץ מטלית פלונית, אין זה קורט, והגט בטל, מכיוון שרשומה בגט זכות לאדון, שנכס מסוים נשאר שלו, אין זה גט קריטות, ומתוך שאינו גט לא נשתחרר העבד ולא קנה מן הנכסים כלום, שהרי לא ישתחרר, ויד העבד כיד רבו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ב' עבד שהביא גיתו וכתוב בו עצמך ונכסי קנוין לך, עצמו קנה והרי הוא בן חורין, אבל הנכסים לא קנה, עד שיתקיים הגט בחותמיו, עד שיוכח שהגט אמיתי באמצעות אימות החתימות, כשאר השטרות, שאם השטר לא קוים אי אפשר לגבות בו, מאחר שאפשר לטעון שהחתימות זויפו. וכן, אם היה כתוב בו כל נכסי קנוין לך, קנה עצמו שראו בכלל הנכסים, ולא קנה נכסים עד שיתקיים הגט בחותמיו, שחולקים הדיבור ואומרים עצמו קנה, מפני שהוא נאמן להביא גט שחרורו ואינו צריך לקיימו. אבל הנכסים, שאין אדם קונה אותן אלא בראיה ברורה, לא יקנה אותם עד שיתקיים השטר. הלכה ג' המשחרר שני עבדים בשטר אחד לא קנו עצמן, אלא כותבים שטר לכל אחד ואחד. כדי לשחררם יש לכתוב לכל אחד שטר נפרד, לפיכך, הכותב כל נכסיו לשני עבדיו בשטר אחד, אף עצמן לא קנו, ואם כתב בשני שטרות, קנו, ומשחררים זה את זה. שהרי לעבד הראשון יש חלק בכל הנכסים שבכללם העבד השני, וכן לעבד השני יש חלק בכל הנכסים שבכללם העבד הראשון, ולכן משחררים זה את זה ומתחלקים בשאר הנכסים. במה דברים אמורים? ושכתב בכל שטר משניהם כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי, אבל אם כתב חצי נכסי לפלוני עבדי וחצי נכסי לפלוני, אבל בשני שטרות לא קנו כלום, שעבד מכלל הנכסים, והרי שייר בם חציו, ואין זה שחרור. כאשר כתב שנותן חצי נכסיו לכל אחד מהעבדים, הרי שייר בכל אחד מהשטרות חצי מהעבד שלא שחררו, ואין גט כזה מועיל שרי נשאר לאדון זכות בעבד, וכיוון שלא נשתחרר, לא קנה מן הנכסים כלום. הלכה ד' המשחרר חצי עבדו בשטר לא קנה עבד חציו, והרי הוא עבד כשהיה, אבל אם שחרר חציו בכסף, כגון שלקח חצי דמיו, שקיבל חצי דמי פדיונו, על מנת לשחרר חציו, קנה, ונמצא חציו עבד וחציו בן חורין. במה דברים אמורים שלא נשתחרר חצי העבד? במשחרר חציו בשטר והניח חציו, השאיר לעצמו חציו, אבל אם שחרר חציו ומחה חציו, או שחרר חציו ונתן חציו מתנה, הועיל ויצא כולו מרשותו, קנה עבד חציו, והרי זה חציו עבד וחציו בן חורין. וכן עבד של שני שותפים ששחרר אחד מן את חלקו, בין בכסף בין בשטר, קנה חציו, מפני שהשותף שחרר כל מה שהיה ברשותו, והרי חציו עבד וחציו בן חורין. הלכה ה' הכותב לשפחתו מעוברת, הרי את בת חורין ובלדך עבד, דבריו קיימין, הרי את שפחה ובלדך בן חורין, לא אמר כלום, שזה כמי ששחרר חציה, מפני שהעובר נחשב חלק מגוף אמו וניגר אחריה, אבל האם אינה ניגרת אחריו, ועל כן אומר הרי את בת חורין ובלדך עבד, אין הולד מעכב שחרור האם. הלכה ו' שפחה חרופה, אישה שהיא חצי שפחה כנענית, חצי בת חורין, שהתקדשה לעבד עברי, וקידושיה אינם קידושים גמורים מפני חלק השפרות שלה, וכאשר משחררים אותה נגמרים הקידושים ונעשית אשת איש לגמרי, אם הוא רצה לשחרר חציה נשאר ותעשה אשת איש גמורה, הרי זה משחרר בין בשטר בין בכסף, שאף הכסף גומר שחרורה, ולא כמי שאומר שמשתחררת לגמרי רק בשטר. הלכה זין, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, הועיל ואינו מותר לא בשפחה, משום חלק בן חורין שבו, ולא בבת חורין, משום חלק עבדות שבו, כופין את רבו ועושה אותו בן חורין, וכותב שטר עליו בחצי דמיו. שטר חוב שעבד מתחייב לשלם לו על דמי חציו. במה דברים אמורים? בעבד, מפני שאיש מצווה על פריה ורבייה, אבל השפחה תישאר כמות שהיא. ועובדת את רבה יום אחד ואת עצמה יום אחד, ואם נהגו בה חטאים מנהג הפקר, שמפני שלא יכולה להינשא מפקירה עצמה אצל אנשים חוטאים, כופין את רבה לשחרר וכותב עליה שטר בחצי דמיה. הלכה חת, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, שעמד רבו והקנה חציו לבנו קטן, כדי שלא יחופו אותו בית דין לשחררו, כלומר, אדון יקנה את חצי העבד השייך לו לבנו הקטן, כדי להימנע מהשחרור, שבית דין אינם קופים קטן לעשות דבר. מעבידין בית דין לקטן אפיטרופוס, ממונה שיחי הנכסה הקטן, וכותב לו אפיטרופוס גט שחרור, וכותב עליו שטר חוב בחצי דמיו, ואם נשרח הקטן בעבד ויש לו עליו געגועין, אם הקטן נמשך אחר העבד ומתגעגע אליו, מפליגין אותו ממנו במאות, כלומר משכנעים אותו להיפרד מהעבד על ידי שנותנים לו כסף, שדעתו של דינו קרובה אצל המאות. הלכה תת, שכיב מרע, חולה מסוכן הנוטה למות, שכתב כל נכסיו לעבדו ועמד עברי מחוליו. חוזר בנכסים, הקניין מתבטל והנכסים חוזרים אליו, שהרי יקנה רק מחשש שימות. ואינו חוזר בעבד, שר יצא עליו שם בן חורין, התפרסם בציבור שהוא בן חורין. עד כאן מה שיומי ברמב״ם מספר קניין מכרות עבדים בפרק השביעי. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר קניין מלכות עבדים בפרק השמיני, הלכה א' אומר הרמב״ם, המוכר את עבדו לגויים יצא בן חורין וכופין את רבו לחזור ולקנותו מיד הגויים עד 10 בדמיו וכותב לו גט שחרור ויצא. חכמים כנסו את המוכר לקנות את העבד מהגוי אפילו במחיר פי 10 ממחירו אמיתי ולאחר מכן לשחררו לחופשי. שכן מכירת עבד כנעני לגוי מפקיעה אותו מקיום מצוות שמחויב בהן, שהוא משועבד למלאכת הגוי, והחכמים לא רצו שאדם בישראל ימכור את עבדו לגוי. ואם לא רצה הגוי למוכרו, אפילו בעשרה בדמיו, אין מחייבין אותו יותר. וכנס זה אין גובין אותו ודנין בו, אלא בית דין מומחים של דיינים סמוכים, ואם מת המוכר, אין קונסין את היורש להחזיר העבד ולשחררו. הלכה ב', לבא על עבדו מן הגוי, לבא כסף מהגוי והתחייב שאם לא יחזיר לו כסף ייתן לו את העבד עבור פירעון החוב. אם קבע לו זמן ואמר לו, אם הגיע זמן פלוני ולא אחזיר לך, תקנה גוף עבד זה, שהגוי המלווה יקבל את העבד עצמו בתמורה לחוב, הרי זה יצא לחירות מיד, בזמן שילבה עליו כדין המוכר עבדו, שגם הלווה על גוף עבדו הוא בכלל הכנס שכנסו חכמים. ואם אמר לו תקנה מעשה ידיו, שיקבל את התוצרת שיעשה העבד במלאכתו, לא יצא לחירות. גבעו הגוי בחובו, במקרה שישראל לא לבה על עבדו, אלא הגוי בעצמו החליט לקחת את העבד על חשבון החוב, או שבאו על האדון מצרין וביקשו להורגו, ופדה עצמו מידן בעבדו, לא יצא לחירות, מפני שנלקח ממנו שלא לרצונו. הלכה ג' מחר עבדו לאחד מעבדי המלך או מגדוליו, שרי המלך, אף על פי שהוא מתיירה מהן, ומחמת הפחד נאלץ למכור לו, יצא העבד לחירות, מפני שהיה יכול לפייסו בממון אחר. הלכה ד' מחרו לגוי ל-30 יום, מחירה לזמן קצוב, מחרו חוץ ממלכתו, חוץ מן המצוות, בתנאי שיוכל להמשיך ולקיים מצוות, חוץ משבתות וימים טובים, הרי זה ספק אם נשתחרר או לא נשתחרר. לפיכך, אם תפס העבד כדי דמיו לרבו, כדי שיצא בהן לחירות מיד הגוי, כלומר אם תפס העבד מהרכוש של אדונו סכום שבו יכול להשתחרר בין הגוי, אין מוציאין מידו. הלכה A, אחד המוכר עבדו לגוי, עובד עבודה זרה, או שמחרו לגר תושב, גוי שקיבל עליו מצוות בני נוח מפני ציווי השם ורוצה לגור בארץ ישראל, אפילו לקוטי, הרי זה יצא לחירות. מחרו לישראל משומד, ליהודי שהמיר את דתו, הרי זה ספק. לפיכך, אם תפס כדי דמיו מרבו ראשון כדי לצאת בהן מיד המשומד, אין מוציאין מידו. הלכה וב, המוכר עבדו לחוץ על הארץ, לישראל אחר הגר בחוץ לארץ, יצא בן חורין, כנס מדברי חכמים, מפני שהוציאו מהארץ, וכופין את רבו השני לכתוב לו גט שחרור, ועבדו אדמים, כלומר הקונה מפסיד את הכסף ששילם עליו, ומפני מה כנסו כאן הלוקח לבדו? שאילו לא לקח זה, לא יצא עבד לחוץ על הארץ, והמוכר עבדו לסוריה, מקומות מצפון לארץ ישראל, באזור הקרוי גם בימינו סוריה, שכיוון שכבשם דוד המלך קודם שהשלים את כיבושה של ארץ ישראל, אינם נחשבים לגמרי כארץ ישראל. ואפילו לאקו, שלא נכבשה בידי עולי בבל, ולכמה עניינים נחשבת כחוץ על הארץ, כמוכר לחוץ על הארץ. כלומר, המוכר עבדו לסוריה ואפילו לאקו, כמוכר לחוץ על הארץ. הלכה זין, בן בבל שנשא אישה בארץ ישראל ודעתו לחזור, והכניסה לו עבדים ושפחות, כלומר הביאה אימה מבית אביה, וכל זמן שהם נשואים, שכר עבודתם שייך לבעל, והם עצמם שייכים לאישה, הרי אלו ספק אם הן כמי שמכרה אותן לחוץ על הארץ, הועיל ויש לו הפירות, או אינן כמכורים לו שרי הגוף שלה. הלכה ח', עבד שיצא אחר רבו לסוריה מרצונו, שכן רבו אינו יכול להכריחו לצאת לחוץ לארץ, ומחרו שם, איבד את זכותו ואינו יוצא לחירות. במה דברים אמורים? בשיצא רבו על מנת שלא לחזור לארץ ישראל, אבל אם דעת רבו לחזור ויצא אחריו ומחרו שם, יצא לחירות, וכופין את הלוקח לשחרר. הלכת את עבד שאמר לעלות לארץ ישראל, עבד של ישראל הדר בחוץ לארץ שמעוניין לעלות לארץ ישראל, כופין את רבו לעלות עמו, או ימכור אותו למי שיעלהו לשם, רצה אדון לצאת לחוץ לארץ, אם היה דר בארץ ורצה לצאת לחוץ לארץ, אינו יכול להוציא את עבדו עד שירצה העבד, ודין זה בכל זמן ואפילו בזמן הזה, שהארץ ביד גויים. שעדיף לגור בארץ ישראל בעיר שרובה גויים, מאשר לגור בחוץ לארץ בעיר שרובה ישראל. הלכה יוד, עבד שברח מחוץ לארץ לארץ ישראל, אין מחזירין אותו לעבדות, ועליו נאמר בתורה, לא תסגיר עבד אל אדוניו, ואומרים לרבו שיכתוב לו גט שחרור, ויכתוב עליו שטר חוב בדמיו, עד שתשיג ידו ויתן לו. כלומר, העבד יתחייב בשטר להחזיר את דמי שוביו לאדון, כאשר השיג כסף, ואם לא רצה אדון לשחררו, מפקיעין בית דין את שעיבודו מעליו וילך לו. מלשון הרמב״ם משמע שגם בארץ ישראל האדון לא יכול להחזירו לעבדות, אבל הרן כתב שלא מפקיעין את העבד בעל כוחו, ואם רוצה לבוא לארץ ישראל ולשעבדו רשאי. הלכה י"ד, עבד זה שברח לארץ הרי הוא גר צדק, שעבד כנעני לאחר שחרורו הרי הוא גר לאחר שיתבול, והוסיף לו הכתוב הזרה אחרת למי שמונה אותו, למי שמצער אותו, בדברים עובר עליו נוסף מלבד הלווין שבכל גר, מפני שהוא שפל רוח יותר מן הגר, וציווה עליו שנאמר, אמך ישב בקרבך וכו', בטוב לו לא תוננו, זו עוניה דברים. נמצאת הלמד שהמונה המצער את הגר הזה עובר בשלושה לווין, משום ולא תונו איש את עמיתו, איסור לצער בדברים כל אדם מישראל, ומשום וגר לא תונה, איסור נוסף מיוחד לצער גר, ומשום לא תוננו, וכן עובר משום ולא תלחצנו, כמו שבארנו בעניין עונייה, בהלכות מחירה, מבואר שמענה את הגר בדברים, עובר גם על האיסור הנאמר לגבי עונת ממון. הלכה י"ב, הקונה עבד מנהגו הסתם ולא רצה למול ולקבל מצוות העבדים, שכן הדין בעבד כנעני שצריך למול ולטבול, ואז הוא מתחייב במצוות כאישה, מגלגלין עמו כל 12 חודש, כלומר מנסים לשכנעו שיסכים למול ולקבל מצוות. אם לא רצה, חוזר ומוכרו לגויים או לחוץ על הארץ. ואם יתנה עבד עליו בתחילה, יתנה מראש עם הקונה שלא ימול, הרי זה מותר לקיימו כל זמן שירצה בגיותו. אך הוא צריך לקבל עליו לקיים 7 מצוות בני נוח, והוא נהיה גר תושב, ומוכרו לגויים או לחוץ על הארץ. וכן עבד שמל וטבע לשם עבדות, ואחר כך הפיל עצמו לגייסות, ברח מבית אדונה והמציא עצמו שיקחו אותו כחייל בצבא, ואין רבו יכול להוציאו לא בדיני ישראל ולא בדיני אומות העולם, הרי זה מותר לו ליטול דמיו מן הגויים, וכותב ומעלה בערכיות שלהם, מותר לו לקבל כסף מהגויים ולכתוב שטר מחירה ולתת לו תוקף בבית דין של גויים, אגם שהוא כמוכרו להם, מפני שהוא כמציל מידם, ומוצאים בהם כסף שלולא זאת היה מפסידו. הלכה י' ג', המפקיר עבדו יצא לחירות, וצריך גט שחרור, כדי לסיים את תהליך גירותו ולהתירו לשאת בת ישראל. ואם מת האדון שהפקיר, היורש כותב לו גט שחרור. הלכה י' ד', עבד שברח מבית האסורים, אם נתייאש ממנו רבו, יצא לחירות, וכופין את רבו וכותב לו גט שחרור. הלכה ט"ו, עבד שנשבע, אם נתייאש ממנו רבו הראשון, כל הפודה אותו לשם עבד, אדם אחר שפדהו על מנת להשתעבד בו, ישתעבד בו והרי הוא שלו. ואם פדהו לשם בן חורין, הרי זה בן חורין. ואם לא נתייאש ממנו רבו ראשון, הרי הפודה אותו לשם עבד, נוטל פדיונו מרבו וחוזר לרבו. כלומר, נוטל מאדון את הדמים, את הכסף ששילם על מנת לפדותו. ואם פדהו לשם בן חורין, חוזר לרבו הראשון בלא כלום, שהפודה אינו יכול להוציא את העבד לחירות מפני שהאדון לא התייאש ממנו, והאדון אינו צריך לשלם לו על הבדיה מכיוון שלא פדה עבורו. הלכה ט"ז, עבד שעשהו רבו הפותקי לבעל חובו, ייחד אותו לגביית החוב ושחררו, הרי זה משוחרר, הגם ששיבד את העבד למלווה. וכופין את בעל החוב לשחררו גם הוא, מפני תיקון העולם, שלא יפגע בו לאחר זמן ויאמר לו, עבדי אתה. הלכה י"ז, עבד שהשיאו רבו בת חורין, או שהניח לו רבו תפילין בראשו, או שאמר לו רבו לקרות 3 פסוקים בספר תורה בפני הציבור, וכל כיצא באלו הדברים שאין חייב בהן, אלא בן חורין, ואינם שייכים בעבד כנעני, מפני שאינו ישראל גמור. יצא לחירות, שבמעשים אלו האדון גילה דעתו שהוא משחררו, וכופין את רבו לכתוב לו שטר שחרור. וכן אם נדר נדר שכופין עליו את העבדים, כגון נדר נזירות, שאדון כופהו לעבור עליו, שנדרים שיש בהם עינוי נפש וכיוצא בזה אינם חלים עליו כלל, ואין צורך לחוף אותו עליהם, כמו שבארנו בנדרים בלכות נזירות, ואמר לו רבו מופר לך, יצא לחירות, ולאחר שחרורו צריך להשלים את הנזירות שקיבל על עצמו, שכיוון שלא קפה אותו במקום שיש לו לכפותו, גילה דעתו שהפקיע שעיבודו, שאופן ביטול נדרו של העבד הוא בכפייה ולא בהפרה, ומכיוון שעשה בו מעשה שעושים בבן חורין, מראה בכך ששחררו. מכאן אני אומר שמשחרר עבדו בכל לשון, והוציא דברים מפיו שמשמען שלא נשאר לו עליו שעיבוד כלל, ושגמר בליבו לדבר זה, שאינו יכול לחזור בו, וכופין אותו לכתוב גט שחרורו, אף על פי שעדיין לא כתב. אבל, אם לבא מעבדו או שעשהו אפיטרופוס, כלומר החשיבו ונתן לו אחריות לגבי נכסיו או בניו, ואף על פי כן אין זו ראיה גמורה שמשחררו, שפעמים סומך הרבה הנאמנותו של העבד ועושו אפוטרופוס, או שהניח תפילין בפני רבו, או קרא 3 פסוקים בבית הכנסת בפני רבו, ולא מיכה בו, לא יצא לחירות, שאפשר שלא ירגיש צורך למחות בו, ואין זו ראיה שמשחררו. הלכה י"ח, ואסור לאדם ללמד את עבדו תורה, ואם לימדו, לא יצא לחירות. שיתכן שלימדו תורה כדי שידע להיזהר מייסורים. הלכה י"ט, הלוקח עבד מן הגוי וקדם העבד וטבל בפני רבו לשם בן חורין, עבד כנעני הנקנה על ידי ישראל צריך לטבול לשם עבדות שהיא כאין גירות חלקית, אך עבד זה התכוון בית התבילה שהוא טובה לשם גירות גמורה. יצא לחירות. מכיוון שאדונו נכח שם ולא הודיע שהתבילה היא לשם עבדות, הרי כוונת העבד מועילה לתבילת גירות. ושלא בפני רבו, כלומר כאשר העבד טובל בזמן שאדונו אינו נוכח, כוונתו לשם גירות אינה מועילה. אלא אם רוצה להתגייר, צריך לומר בפירוש לדיינים, הרי אני טובל בפניכם לשם גירות. צריך לפרש, לפיכך צריך רבו לתוקפו במים, כדי שהעבד לא יתכוון לשם גירות וישתחרר. על אדונו לאחוז בו בחוזקה בעודו במים, ושלא יצא מרשותו עד עלייתו משם, ויאמר לדיינים שמטבילו לשם עבדות. הלכה כף, ישראל שתקף בגוי קטן, תפס בכוח ילד גוי, או שמצא תינוק גוי, והטבילו לשם גר, הרי זה גר, כשם שניתן לגייר קטן על דעת בית דין, והוא נעשה גר בתנאי שלא מיכה כשגדל. לשם עבד, הרי זה עבד. לשם בן חורין, הרי זה בן חורין. לשם בן חורין, כלומר, אם היה לפני כן עבד אצל גוי. ויש מפסקים את ההלכה באופן שונה ומברים שהמילים והטבילו לשם גר, הרי זה גר אין כאין כותרת, ולאחריה מפורטות שתי אפשרויות של טבילה לשם גר. אפשרות אחת לשם עבד שהיא מקצת גרות, ואפשרות שנייה לשם בן חורין שהיא גרות גמורה. הלכה כפה א', גר שקדמו שפחותיו ועבדיו וטבלו בפניו, כלומר גוי שבא להתגייר, ולפני שטבל לגירותו הקדימו עבדיו וטבלו בפניו, הרי משוחררים, קנו עצמן בני חורין. עד כאן משיעור היומי ברמב"ם בספר קניין הלכות עבדים בפרק השמיני. לימוד הרמב"ם ממי ואנחנו עוסקים בספר קניין הלכות עבדים בפרק התשיעי ובפרק החותם את הלכות עבדים ואת ספר קניין. הלכה א' אומר הרמב"ם, ישראל שבאה שפחה כנענית באיסור שאסור לבוא עליה כגויה, אף על פי שהיא שפחתו, ואין אומרים שמן הסתם שחררה לפני שבאה עליה, הרי זה הוולד עבד כנעני לכל דבר, שבעל שפחה כנענית הוולד כמותה, ונמכר ונקנה ומשתמשים בו לעולם כשאר העבדים. הלכה ב', אחד הקונה עבד כנעני מישראל, כלומר אין הבדל אם קונה את העבד מישראל, או מן גר תושב, או מן הגוי, שהוא כבוש תחת ידינו, כפוף לשלטון ישראל, או משאר האומות, וכן גר תושב או הגוי שהוא כבוש תחת ידינו, או אחד משאר האומות, יש לו למכור את עצמו לישראל לעבד, והרי הוא עבד כנעני לכל דבר, כל דין עבד כנעני חלים עליו, וכן מוכר בניו ובנותיו, שנאמר מהם תקנו ממשפחתם, וכל אחד מאלו הרי הוא עבד כנעני לכל דבר. הלכה ג' אחד מן האומות שבה שפחה כנענית שלנו, הרי הבן עבד כנעני, שנאמר אשר הולידו בארצכם, והפסוק מתפרש שהולידו ממי שהיא שפחה כנענית של ישראל. אבל עבד שלנו, שבא על אחת מן האומות, עבד כנעני של ישראל שבא על גויה שאינה שפחה, אין הבן עבד, לפי שנאמר אשר הולידו בארצכם, ועבד אין לו חייס, אין משמעות ליחס שבין העבד וצאצאיו, וממילא לא ניתן לומר לעבד אשר הולידו. הלכה ד', מלך גוי שעשה מלחמה והביא שביה ומחרם, וכן אם ירשה לכל מי שירצה שילך ויגנוב מאומה שהיא עושה עמו מלחמה, יבוא וימכור לעצמו, וכן אם היו דיניו שכל מי שלא ייתן המס ימכר, או שיהיה משובד למי שנתן את הקנס עבורו, או מי שעשה כך וכך, או לא יעשה עם אחר, הרי דיניו דין, ועבד הנלקח בדינים אלו, הרי הוא עבד כנעני לכל דבר. הלכה ה', גוי שקנה גוי לעבדות, לא קנה גופו, ואין לו בו אלא מעשה ידיו, ואף על פי כן, אם מחרו לישראל, הרי גופו קנוי לישראל, לאחר שיטבילנו לשם עבדות. הלכה ו', האישה קונה שפחות ואינה קונה עבדים, אפילו קטנים, מפני החשד, שמה תזנה עמו. ואם קנת אותן, הרי זו קנת גופן כאיש, וראה לי שאינה אסורה אלא לקנות עבד בין 9 שנים ומתשע ולמעלה, הגיל הראוי לביאה. וכן אסור לאדם לשחרר עבד כנעני, וכל המשחרר עבר בעשה, שנאמר לעולם בהם תעבודו, ואם שחררו משוחרר כמו שבארנו, שהעבד יכול לקנות עצמו בכסף או בשטר, וכופין אותו לכתוב גט שחרור בכל אותן הדרכים שבארנו. בכל המקרים שבהם האדון שחרר את עבדו ללא שטר שחרור, יצא העבד לחירות ומכריחים את האדון לכתוב לו שטר שחרור. ומותר לשחררו לדבר מצווה, אפילו למצווה של דבריהם, מצווה בדברי חכמים, כגון שלא יהיו שם 10 בבית הכנסת, הרי זה משחרר עבדו ומשלים בו המניין, וכן כל כיוצא בזה. וכן שפחה שיועם נוהגים בה מנהג הפקר, והרי מכשול לחטאים, כופין את רבה ומשחררה, כדי שתנסה ויסור המכשול, וכן כל כיוצא בזה. הלכה זין, יכול הרב לומר לעבדו הכנעני, עשה עמי ואיני זנחה, כלומר עשה מלאכה ולא אתן לך מזונות, אלא ילך וישאלו על הפתחים או יתפרנס מן הצדקה, שישראל מצווין לאחיות עבדים שביניהן, ובוודאי ייתנו לו מזונות. במה דברים אמורים? בעבדיו, שאין בית דין נזקקין לגדולים לשמור ממונם. בית דין אינם לוקחים אחריות על שמירת ממון של אדם בוגר, מפני שהוא עצמו אחראי לזה, ונתינת מזונות לעבד, הרי בכלל שמירה על ממון עצמו. ואם לא יאכיל עבדיו וישכם כראוי, הם יברחו או ימותו, ואדם חס על ממון עצמו יותר מכל אדם. אבל עבדים שהכניסה לו אשתו בתורת נכסי מלוג, נכסי מלוג הם רכוש שהביאה אימה אישה מבית אביה, והבעל לא קיבל אחריות לערכו, ולאחר גירושין או התאלמנות, חוזר הרכוש אליה כפי שהוא, ואם פחת מערכו או עבד, הבעל אינו צריך לשלם לה עליו. חייב במזונותיהן בבית דין, בית דין מחייבים אותו במזונות, שעל מנת כן הכניסה אותן, על דעת שהבעל לא יפשע בשמירתם ובטיפול בהם, שאם לא יזון אותם, ימותו או יברחו, והרי אינו חייב באחריותן. הלכה ח' מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך, שלא כעבד עברי, ואף על פי שעדין כך, מידת חסידות ודרכי החוכמה שהיא אדם רחמן ורודף צדק, ולא יכביד עולו על עבדו ולא יצר לו, ויאכילו וישקהו מכל מאכלו ומכל משקהו. חכמים הראשונים היו נותנים לעבד מכל תבשיל ותבשיל שהיו אוכלין, ומקדימין מזון הבהמות והעבדים הסעודת עצמן, הרי הוא אומר כני עבדים אל יד אדוניהם, כני שפחה על יד גבירתה. וכן, לא יבזהו לא ביד ולא בדברים. לעבדות מסרן הכתוב, לא לבושה. ולא ירבה עליו צעקה וחס, אלא ידבר עמו בנחת וישמע טענותיו. וכן מפורש בדרכי איוב הטובים שישתבח בהן, אם אמאס משפט עבדי ועמתי בריבם עמדי וכו', הלא בבטן עושן יעשהו, ויכוננו ברחם אחד. כלומר, מי שעשה אותי בבטן אמי, עשה גם את עבדיי בבטן אמו, שהרי השם אחד יצר את שנינו ברחם. ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בגויים הערלים, אבל זרעו של אברהם אבינו, והם ישראל שהשפיע הקדוש ברוך הוא להם טובת התורה, וציוון בחוקים ומשפטים צדיקים, רחמנים הם על הכל. וכן במידותיו של הקדוש ברוך הוא שציוונו להידמות בהן, הוא אומר, ורחמיו על כל מעשיו, וכל המרחם מרחמין עליו, שנאמר ונתה לך רחמים וריחמך וירבך, בריחה חמנה דסייען. ברוך השם שעזרנו, סיימנו את הפרק התשיעי בהלכות עבדים, והוא הפרק החותם את ספר קניין, נגמר ספר 12 בעזרת שדי, ומניין פרקים של ספר זה 75, הלכות מכירה 30 פרקים, הלכות מתנה 12 פרקים, הלכות שכנים 14 פרקים, הלכות שלוחין ושותפין 10 פרקים, הלכות עבדים 9 פרקים. ועל ידי הלימוד היומי ברמם זוכים לקהילי בני ישראל. עבדים, עבדיים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, כמצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, עד הנפלאות הכי גדולות, הגאולה האמיתית והשלמה, על ידי הרבי שיבוא ויגלנו תקף ומיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד.